זה הלכה מאוד חשובה. אולי אפילו כדאי לחזור עליה. אתה זוכר את זה? אתה היית?
אני לא הייתי בשיעור השני.
וואו.
אבל אמרו, כבר סיכמו לי להביא את העם.
זה ההלכה הכי חשובה. אני רואה שיש פה בדיוק השגחה פרטית.
איזה קרח
לך? מה? האחרון.
האחרון?
השופטים. אז הרמב״ם שם אומר ש... נותן את ההדרכה איך... של חיים. זה לא אני, אני כתבתי את זה, אבל כאילו לא... סתם, לא אני כתבתי את זה, זה הרמב״ם. וואו, זה ממש חשוב. בוא נחזור על זה עוד פעם. נתייחס לאיזה פרט אחר בתוך ההלכה הזו. אז הרמב״ם שם למד אותנו לתת את הרבק. להיות חיילים טובים. ולדעת על מה אנחנו נלחמים. על ייחוד השם אנחנו נלחמים. זה מוזר שאין פה את הספר. זה ספר דווקא נפוץ בכמה מהדורות. רגע, איפה הוא הלך? הוא הלך להביא אותו מאישה. אז בכל אופן, אני אספר לכם ככה בקצרה, לפני שהוא מגיע, שבפרשת, בספר דברים כתוב שהכהן המשיח מלחמה, לפני שיוצאים לקרב, הוא שולח שלושה אנשים, שלושה סוגים, וסוג שלוש פלוס אחד חינם. שלושה אנשים הביתה. מי הם האנשים? הוא אומר, מי האיש אשר...
בנה בית
ולא חנכו אליך אשר יביא אותו. ועוד מלחמו, והמלחמה וישכח לכם. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, אליך ישוב לביתו. מי ימוד במלחמה וישקר אחרי יגחנה. מי האיש אשר נטע קרן ולא חילילו, אליך ישוב לביתו. מי ימוד במלחמה ואיש אחר יחלילנו. ויאספו השוטרים לדבר אל העם, מי האיש הירא ורך הלבב, וילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. היה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. במסכת סוטה, הגמרא, בפרק האחרון של מסכת סוטה, אז הגמרא דנה בכל העניינים האלה. מה אתם אומרים? מי שהרס אישה ולקח אותה, הוא יותר חמור או יותר קל? אני מבין שפספסתי את המסיבה של ה...
לא, זה שבוע לא בכלל.
לא כתבת שבוע. כן. אז מי... אז במקום אחר בספר דברים כתוב, נקי לא... איך כתוב שם? כן, אז איך זה מתחיל? כי אלה ביתו שנה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, כי ייקח איש אישה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. אז רואים שמי שהרס ולקח זה יותר חמור. בכלל לא יוצא. אז הכלל הוא שמי שהרס אישה ולא לקחה, אז הוא יוצא, הוא מספק מים ומזון, תקן את הדרכים, מספק מים ומזון, הוא יכול להיות בחילות אחרים, לא קרבי. יכול להיות בחילות העורף. אבל מי שהרס אישה ולקח אותה, אז מלחמת הרשות הוא לא משתתף בכלל. וכל הדינים האלה זה מלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה, יוצא אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. ככה הגמרא שם אומרת, וככה הרמב״ם פוסק. זה מעניין הדיבור הזה, וקלה מחופתה. חתן מחדרו וקלה מחופתה, זה פסוק בספר יואל. אבל זה מאוד מוזר, כי משמע שגם נשים מתגייסות. נכון?
כאילו, בפיקוד.
את העורפית לצבא.
כן. בכל אופן, אז רק נקרא עוד פעם את הזה, ואחר כך הרמב״ם אומר, מדבר על כל הסיפור הזה, ואז הוא מסכם. והוא אומר ככה, מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו? אז לפני שאנחנו נכנסים לזה, יש שם מחלוקת בסוטה, בפרק האחרון, בין רבי עקיבא ובין חכמים, אני חושב. מה זה, לא בטוח, אולי רבי טרפון. מה זה, מי האיש הירא ורך הלבב? דעה אחת אומרת שירא ורך הלבב זה ירא מעבירות שבידו.
אין לו מספיק זכויות, כאילו.
אין לו מספיק זכויות. גם הוא יכול לצאת. ודעה שנייה, שירא ורך הלבב כפשוטו, שאינו יכול לעמוד בקשרי מלחמה. אז הרמב״ם פוסק כמו דעה אחת. מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו, שאין בו כוח לעמוד בקשרי המלחמה.
כוח פיזי כאילו?
כן, כלומר הוא נבהל, הוא פוחד. אחרי זה אומר הרמב״ם, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. וואו. וכל המתחיל לחשב ולהרר במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר ולא תעשה. שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. מי שמבהיל את עצמו ואומר, וואו, זה משימה מאוד קשה, כמעט אסור. כל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. הרב אומר, לא נלחמת ברבק, לא נתת את הנשמה, אבון מאוד חמור. הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימאס את לבב וחב כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת אדוני רמייה, וארור מונע חרבו מדם. וואו. וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך. נפש אוהביך יקלענה בתוך כף הקלה. וואו. אז זה ההלכה שצריך לחזור אליה אלף פעמים. זה ההלכה של איך להיות חיילים. את כל הרבק לתת. ומי שמתרשל בזה, זה לא פשוט, בעיה. בעיה מסוימת.
כמו שלכאורה, הבעיה היא רק כשיש מלחמה, כאילו, לא? רק כשיש מלחמת רשות, אני אומר, ניסה לזה.
נכון. ומתי אין מלחמה? אני חושב, חיילי צהל עוסקים במלחמה, לפי ההגדרות ההלכתיות, כל יום.
תאורה.
זאת אומרת, להיכנס לכפר או לעיר, לקחת דרושים לחקירה, זה מלחמה גמורה.
כן,
לפי ה... ברור. זה, הרמב״ם לפני כן מסביר מהם מלחמות המצווה. אז הוא אומר שיש מלחמת עמלק, ומלחמה... המלחמה של עזרת ישראל מייצר, מלחמת כיבוש הארץ מדי שבעה עממים. אני חושב שאלו שלושת מלחמות המצווה. כיבוש הארץ מהעממים שיושבים בה, מלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר. זה ברור לגמרי שכל... מה?
גם איפה אנחנו
ב... בעזרת ישראל יצא. כלומר, כשהולכים לקחת דרוש לחקירה של שירות הביטחון, זה... או שהוא מתכנן לעשות משהו. רוצים לעזור לעם ישראל מייצא. טוב, זה מאוד חשוב. אני חושב, כדאי לקרוא, מי שהולך לצבא, לקרוא את ההלכות האלה. יש פה בעצם ניהול המלחמה. זה פרק שישי בהלכות מלכים ומלחמותיהם. אחרי זה פרק שביעי. פרק שמיני אפשר לוותר כרגע, זה הלכות יפה תואר.
שישי
ושביעי. זה חשוב, חשוב, חשוב לדעת, לפני שהולכים למלחמה. יש פה גם חמישי, המלחמות, איזה ישיבה, איזה מלחמה, מלחמת מצווה. גם חמישי. בכל אופן, אז אני רוצה לשים זום אין על הנקודה הזו של ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. דרך אגב, הקריאות האלה שמשחררים את האנשים, כמו שאמרתי מקודם, זה רק ממלחמת
רשות.
אבל במלחמת מצווה, כמו שאמרנו, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתה. מה לעשות עם מי שהוא... אוכל, תפסיק לבחון. הגמרא אומרת שגם במלחמת הרשות, הרמב״ם רומז לזה, שגם במלחמת הרשות, אחרי שהם גומרים להחזיר את האנשים הפוחדים, הגמרא אומרת שהיו מחכים, היו שואלים מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ועוד לא היו יוצאים. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו?
שלא יזהו מי
ה... בדיוק, שלא יזהו את המפחדים, כי זה בושה להיות פחדן. אז כולם יוצאים ביחד, שיתלו, שהוא... אבל אחר כך, כמו אומרת, שהיו בעורף של הלוחמים, היו כאלה שהיו הולכים עם חשילים, כלומר איזה משהו? שלא לתת לחיילים אפשרות לברוח.
במאחור?
כן, הרוצה לברוח יקפח את שוקו.
מה זה יקפח?
כלומר, איזה מין, לא הבנתי, מה?
הוא
יריד בברכיים
בגבול עזה.
כן.
שומרים
בברך. רשות בידו לקפח את שוקו, כאילו, זה, למה? שתחילת נפילה ניסה. כלומר, שהמנוסה היא תחילת הנפילה של, אז אסור לברוח. אז היו דואגים במלחמות הרשות מאחורי לשים...
מזמורות מצווה?
מלחמות רשות. אחרי שהיו משחררים את המפחדים המוצהרים, כל המפחדים שדיקו את הפחד בבטן, אין יותר רשות לפחד. בכל אופן, אנחנו נתקלים פה בעניין הזה של הפחד, התורה אומרת, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. מה זה מקליט אותי? ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו, כי יש בפחד תכונה מדבקת. מישהו אחד מפחד, זה יכול להיות מחלה מדבקת, זה מאוד מאוד משפיע. זאת אומרת, התורה, עדיף לי לוותר על לוחם, ולא שהוא ימאס את לבב אחיו כלבבו. יש סיפור תנכי שהוא מתכתב עם הסיפור הזה, מאוד מעניין, בפרק ו' בספר מלכים ב' פסוק ח'. ומלך ארם היה נלחם בישראל, ויבא אצל עבדיו למור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. אתה זוכר את הסיפור הזה?
כן, שקוראים
למור נמצא. בדיוק. אולי נספר... זה היה תקופה שכביכול אין מלחמה רסמית בין ישראל לערב. אבל היה פיגועים,
פדיון. אינתיפאדה שנייה.
אינתיפאדה כזו. והיו שולחים חיל, היו אוספים מודיעין איפה הצבא של ישראל עומד לעבור. היו שולחים חיל למערב, איזה שיחים, הארמים. מצפים, מחכים שם איפה כשהחיל יעבור, ואז מתנפלים עליהם, הורגים, רוצחים, שודדים את כלי הנשק ובורחים. ויבץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. הוא אומר לעבדים שלו, תחנו במקום פלוני אלמוני. נותן להם נון צעדי מדויק. שם עליהם לעשות את המערב, ושם הם עתידים לראות מעבר של כוחות ישראלים. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. אז הנביא אלישע שולח, אתם איתנו? אנחנו בפרק ו', פסוק ט'. אתם איתנו?
כן.
וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, הישמר מעבור המקום הזה, כי שם ארם נחיתים. תיזהר, המקום הזה רק נראה תמים. באמת, יש שם ערב של ארמים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו איש האלוהים והזהירו, ונשמר שם לא אחת ולא שתיים. כלומר, כל פעם הסיפור הזה היה מסתיים בצורה לא צפויה. במקום שהארמים יפתיעו את הישראלים, הישראלים, לפי העזרה המדויקת והנון צדי המדויק שמקבלים מהנביא, מפתיעים את הארמים. וישער לב מלך ארם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדה ויאמר אליהם, לא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? איך זה שהסודות המסווגים ביותר, הנון צדי שאני נותן אישית למפקד המבצע, כל פעם נחשף? יש פה רשת, יש פה מרגל. עכשיו, איך מוצאים מרגל בעולם העתיק כשאין לך כל מיני כלים משוכללים? אוספים הספר של מטכ"ל וצועקים, יש כאן מרגל! ואז רואים מי מאבד את הצבע מהפנים. יודעים שזהו. שמכירים את הסיפור של נפוליאון? נפוליאון היה חסיד חב"ד ששימש כמרגל של הצאר הרוסי במטה של נפוליאון. הוא חשף הרבה סודות, ויום אחד נפוליאון חשד בו, אז הוא בא אליו וצעק לו, אתה מרגל! ושם לו את היד על על הלב, לראות את הפעימות לב שלו. והוא שמר על קור רוח ועל שלווה. זאת אומרת, אני, בלי שהייתי מרגל, אם נפוליאון היה שם לי את היד עליי, זה היה צועק עליי, אתה מרגל, לא יודע אם הייתי שורד. אבל הוא שמר, אחרי זה שאלו אותו, מה היה הסוד שלך, איך הצלחת לעבור את זה? אז הוא אמר, הרבי לימד אותנו, מוח שנית על הלב. זה מוח שנית על הלב. הוא אמר לו, אני לא. בכל אופן, אז הוא, זה מה שהוא עושה, הוא אוסף את כל המטכ"ל, ויקרא אל כל עבדיו, אל עבדיו, ואומר אליהם, לא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא, אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל, יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משקפך. יש שם נביא, קוראים לו אלישע, הוא לא זו בלבד שאת הסודות הצבאיים שלך הוא יכול לחשוף. גם את הדברים שאמרת לאשתך לפני שנרדמת, גם כן הוא יודע. מי זה היה אחד העבדים האלה? אני חושב זה היה נאמן. הוא הפרק הקודם. הפרק הקודם זה זה שאלישע מרפא את נאמן. הוא מפקד בכיר, הוא שר הצבא של הרם. בכל אופן, ויאמר לכו וראו איכוהו ואשלח ואקחהו. פתאום, מה? יש להם כזה ציוד צבאי? יש להם כזה רדאר? יש להם כזה, זה מתאים לי. תאספו לי בבקשה מודיעין איפה הוא ואני אשלח ואקחהו. ויוגד לו לאמור, הנה ודותן. אמרו לו שאלישע באותו רגע נמצא בדותן. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. אמצע הלילה, הו 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 הו, חיילים וכאילו הרבה, שלוש החילות של הצבא העתיק. מה עם שלוש החילות? יש רגלים, יש פרשים ויש רכב. שלושת החילות של הצבא העתיק. שלושתם...
מה זה רכב?
מה, רכב זה כאילו...
פרשים,
פרשים זה אלה שרוכבים על הסוסים, ורכב זה אלה שנוסעים בקרקרות רתומות לסוסים. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר, וישכם משרת איש האלוהים לקום ויצא, והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני, היכן נעשה? פתאום הוא יצא החוצה להתבודד לפני התפילה, הברסלב. הוא אומר, הוא רואה כל ההר מלא 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 חיילים ארמים, הוא מבין שהם באו לתפוס את אלישע. אז הוא חוזר, רץ לאלישע ואומר לו, אהה אדוני, היכן נעשה? והוא אומר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. לנו יש יותר הרבה חיילים מלהם. מי? רק אתה ואני, מה? והתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקחנה את עיניו ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער, ויער, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. כלומר, כנגד הסוסים והרכבים שיש למטה, האנושיים או הסוסיים, אז יש למעלה סוסים ורכבי אש. דותני נמצאת בעמק והחיילים הארמיים הקיפו על העיר, על הערים שמסביב. כנראה מעל החיילים של האויב הוא ראה את המלאכים. זה משהו שכנראה לא רואים אותו בעיניים גשמיות, אבל בהתגלות רואים אותו. וירדו אליו, הם מתחילים לרדת לכיוונו כדי לתפוס אותו, להביא אותו למלך הרם. והתפלל אלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. ויאמר אליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון. ויולך אותם שומרון, את מי אתם מחפשים? מותק? מחפשים את אלישע. איזה אלישע? אלישע בן שפט. אה, נביא! היי, התבלבלתם לגמרי בדרך.
והם לא רואים כלום?
לא רואים כלום. מוקים בסנברים. לא זו הדרך ולא זו העיר. בואו, 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 אני אסדר אתכם, אני אקח אתכם איפה שאתם רוצים. סדר אותם, בואו, בואו, בואו. איך קוראים לך? מוחמד, בוא, אתה תהיה ראשון. איך קוראים לסוס הזה? זרובבל, בוא, אתה... סדר אותם, רכבת ארוכה. ויהי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, אדוני, פקח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אל אלישע, כראותו אותם. העקה, עקה, אבי, אתה מרשה לי להקות אותם? ויאמר, לא תקה, מאשר שבית בחרבך ובקשתך אתם עקה. מה, שבית אותם החרב שלך בקשת שלך שאתה רוצה להקות אותם? שים לחם ומים לפניהם, ויוכלו וישתו וילכו אל אדוניהם, ויכרה להם קירה גדלה, ויוכלו וישתו וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. מה, לא הכרת את הסיפור הזה?
לא.
וואו. אני תמיד אומר, שומע איתן, לאיזה פסוק זה מתקשר כל הסיפור הזה? גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. יעקב אבינו מברך את שבט גד, אומר לו, אפילו אם הגדוד של האויבים יקיף אותך, יגוד אותך, יקיף אותך מסביב מכל העברים, מצב שהוא חסר עונים. כלומר, כשהאויב בא לפניך, אז יש לך סיכוי לנצח אותו. אבל כשהאויב הוא לפנים, פנים ואחור, סיכוי יותר קטן. כשהוא מסובב אותך מכל העברים, הסיכוי הוא כמעט אפסי. אומר יעקב אבינו, אפילו אם גד, גדוד יגודנו, הגדוד של אויבים יקיף אותו מכל העברים, ויבוא אולי לויקף או על העיר, והוא יגוד עקב. סופו של הקרב יהיה, עקב זה, זה, זה הסוף, כמו שהראש זה ההתחלה, העקב זה הסוף. בעקב, בסוף, הוא יגוד אותם, כלומר הוא יקיף אותם, כמו שקורה כאן. החיילים הארמיים נמצאים, והמלך ישראל מבקש אישור להכות אותם, כלומר שחיילי ישראל מקיפים אותם. הוא יגוד עקב. אלישע הוא היה משבט גד. הוא היה משבט גד. כתוב אל יהואנאי ושפט בבשן, בתוך הייחוס של שבט גד בדברי הימים. הגמרא בפסחים סמכת אומרת שאלישע בן שפט הוא הבן של השפט הזה. אז התקיימה בו הברכה של יעקב אבינו, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אבל בואו רגע, אז למה הוא לא רוצה להרוג אותם? הוא אומר, התפקיד שלהם להשיב את כוח ההרתעה של צה"ל. הם לא פה בשביל להרוג אותם. שילכו, שיספרו מה קרה להם, ולא יאספו את גדודי הרם לבוא בארץ ישראל. אני חושב זה הפשט פה. בכל אופן, יש פה הרבה דברים מעניינים מאוד בסיפור הזה, אבל אחד הדברים הכי מעניינים ובולטים, מה הסיפור הזה שהוא מבקש מהשם שיפקח את עיני הנער ויראה, והנער רואה כל הער רכב אש וסוסי אש סביבות אלישע. בסוף, איפה, כאילו...
לא מתבטא
בזה. לא, הישועה לא הייתה דרך המלאכים האלה. אלישע התפלל שהשם יכה את הגוי בסנוורים. אני פעם חשבתי, אבל זה לא כתוב, פעם חשבתי אולי המלאכים האלה הם אלה שיקו את האנשים בסנוורים, כמו בסדום.
אני גם חשבתי
עכשיו. אבל זה לא כתוב. השם, הוא מתפלל, השם אחנה את הגוי הזה בסנוורים, ויקם בסנוורים כדבר אלישע. אז מה הסיפור הזה של הנער? אז זה ממש נראה ש... שכל הסיפור של המלאכים שהוא רואה, של רכב אש וסוסי אש, זה רק בשביל שהנער לא יפחד. כי אם חס וחלילה הנער יפחד, הפחד ידבק בליבו של הנביא, ולא תוכל להיות ישועה. ישועה לא נעשית לפחדנים. אז בשביל שהפחד לא ייכנס בליבו של אלישע, צריך לעצור אותו, להפסיק שהנער לא יפחד.
של אלישע? של נער, ואז לאלישע,
כן. כן. כלומר, אם הנער הוא מפחד, מה הבעיה? שהנער יפחד, מה אכפת לי מהנער? אבל ולא ימאס את לבב וחב כלבבו. התיאור הזה...
אלישע הוא נביא, מה...
אפילו...
אתה יודע, אתה... לא שער את זה פחד.
אז יש... יש את הרמב״ם הזה, נכון? אתה מכיר את הרמב״ם בשמונה פרקים, הוא אומר, איך הלך ושמע שאול והרגני. אז הרמב״ם אומר שהנביא הוא לא, הוא לא משולל, הוא יכול להיכנס בליבו פחד.
עוד שהוא רואה את כל ה...
הוא רואה, אבל זה יכול להיכנס... פחד זה דבר מדבק. עכשיו תסתכלו רגע, הדיבור הזה שהרמב״ם הזכיר כאן, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל, תחפזו ואל תרצו מפניהם. בואו נראה את זה. פרק כף פסוק ג' כתוב כאן. פרק כף פסוק ג'. אז כתוב ככה. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך. זה בדיוק התיאור של מה שהוא ראה כאן, נכון? לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המלכה מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם ללחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. כלומר, זה מאוד מאוד חשוב להזהיר את העם, רגע לפני שהולכים למלחמה, כשאתם רואים את החיל והרכב והסוסים, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. וגם כשאלישע, הנער שלו, הקדוש ברוך הוא מפליא, מה שהוא עושה, רק בשביל שחס וחלילה הנער לא יהיה במצב של פחד. כי אם חס וחלילה הנער... כלומר, הכלל הוא שאם לא תרצו ולא תחפזו ולא אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, אז השם אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם. אבל אם יש פחד, אז השם יתברך כביכול לא איתכם. הפחד הוא צורר של התשועה של השם. ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מפליא לעשות נס, ששוב, בתוך הסיפור הדברים, לכאורה אין לו משמעות לנס הזה. רק בשביל לסלק ולעקר מהלב את הפחד. כמה זה חשוב לא לפחד. בכלל בחיים. בטח, בטח, בטח במלחמה זה ממש איסור תורה. גמור. אבל בכלל בחיים לא לפחד. אפשר להיזהר, אבל אסור לפחד. פחד, קטסטרופה. אני רק רוצה להוסיף ולומר שפעמיים אנחנו מוצאים בתנ"ך את הביטוי אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. מי אומר את זה למי? חידה תנ"כית.
פעם ראשונה
אלישע
אומר את זה על
אליהו. בוא'נה, איתן, אתה חזק. בוא'נה, הבאת פה מאסטר. יפה מאוד, אלישע אומר את זה לאליהו אחרי שהוא עולה לשמיים, ואלישע רואה והוא מצייק אבי אבי רחם ישראל ופרשת בפעם השנייה.
כמה פרקים אחרי, לא הרבה, גם קשור לאלישע
מעולה,
זכו לי זה עם הרם הפעם.
בואו נציץ רגע, זה קשור להרם, אתה צודק. תסתכלו בפרק ח', סליחה, סליחה רגע, טעיתי, זה לא פרק ח', זה בפרק י' ג', פסוק י' ד'. ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל ויבק על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. מה הקשר לארם? ויאמר אלישע קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים, ויאמר למלך ישראל רכב ידך על הקשת ורכב ידו וכו'. חץ תשועה לאדוני וחץ תשועה וארם, וקית את ארם באפק עד קלה. טוב, אז יש לנו קשר לארם. ללמד לך שמה שאיתן אומר נראה לי יש לחוש.
אבל תהיתי, פה יואש אומר את זה, לא? על אלישע.
נכון. אמרת שזה קשור לאלישע. דייקת במה שאמרת. טוב, אז רגע, אני סתם רוצה שנבין משהו מאוד מאוד פשוט. הוא פשט גמור, לא ראיתי אותו כתוב בשום מקום. לעניות דעתי אי אפשר לזוז ממנו, כי אם לא נימה. כתוב שם בפרק א' במלאכים ב', בסיפור הראשון, כשאליהו עולה בסערה השמיימה, נכון? סליחה, בפרק ב'. אז כתוב שם ככה, ויהי הם הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה, והוא מצייק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. בעיניי זה פשוט, לדן צריך בושש, שהוא פותר את המראה הנבואי שהוא רואה. הוא רואה רכב אש וסוסי אש שלוקחים את אליהו בסוערי השמיים. והוא אומר, אני הבנתי את המראה, הפירוש של המראה הזה הוא שאליהו הנביא הוא חיל הרכב של ישראל, הוא חיל הפרשים של ישראל. כמה שזה נראה שהכוח של ישראל הוא בנוי על שריון ותותחנים, הכוח של צה"ל? לא. הכוח הרוחני הוא זה שעומד ביסוד. זה מה שהמראה הזה שהתגלה לפניי אומר לי, שאליהו הנביא הוא רכב ישראל, הוא הפרשים. כלומר, רכבי האש וסוסי האש שאוספים את אליהו הם רמז לאליהו בעצמו. כיוצא בדבר, כשיואש קורא לפני אלישע ואומר, אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו, והוא אומר, אתם זוכרים את הנער של הנביא שהוא ראה רכב אש וסוסי אש מסביב לאלישע? אני אפתור לכם את הרמז ההוא, את מראה הנבואי ההוא שראה הנער של הנביא. הכוונה היא שאלישע הוא הרכב של ישראל, הוא הפרשי. כלומר, הכוח והביטחון של ישראל נשען על הכוח הרוחני שלו שמתבטא באלישע. רק אולי נסיים עם זה, וזה ממש חשוב, הכי חשוב בעולם, שבסוף כל אחד מבין את זה, שלא התותחנות ולא המטוסים הכי טובים ולא הטנקים הכי משוכללים הם שעומדים, הם חשובים, מאוד מאוד חשובים, אבל בסוף השאלה מי ינצח היא שאלה הרבה יותר עמוקה. השאלה מי מאמין בצדקת הדרך שלו ומוכן לשלם את כל המחיר, וזה נקבע לפי הרוח, לא לפי ה... כלומר, היו הרבה מלחמות. אני חושב שבמלחמת העולם השנייה, כן, היה הוורמאכט הנאצי, הוא היה בהתחלה, בתחילת המלחמה, בשנים הראשונות של המלחמה, הוא השיג ניצחונות אדירים. כל אירופה הוא כבש, חוץ מאנגליה, וכל אירופה הייתה תחת השליטה של הרשעים האלה. וזה שזה כולל צרפת, כולל בלגיה, כולל טוניס, כולל מרוקו, כולל כל אירופה וחצי מאפריקה, ובקיצור, כל... והסיבה שזה לא נמשך, זה פלא פלאים, אבל הסיבה שזה לא נמשך כי הם היו הרעים. ובסוף העולם האמין שהמלחמה שלו היא צודקת. הוא נלחם נגד רוע, אז הוא ניצח. ובסוף זו שאלה מאוד מאוד מהותית. ופה התרומה שלכם כאנשים מאמינים בתוך צבא הגנה לישראל היא משמעותית. לא פחות מהתרומה שלכם הפיזית, החיילית. התרומה לרוח. הידיעה שאתם נושאים בקרבכם שהמלחמה הזו היא צודקת והיא נכונה והיא אמיתית. אנחנו הצד הצודק. וזה מה שהנבואה הזו אומרת. שבסוף חיל הרכב והפרשים, כלומר מי ש... באמת באמת שומר ומבצר את הביטחון של עם ישראל, זה הכוח הרוחני שלו, האמונה, התורה. אז מה אמרנו בקיצור? נחזור בקיצור. היום היה שיעור... כל הכבוד לכם שהקשבתם. אז מה היה אמרנו? קראנו עוד פעם את ההלכה ברמב״ם, אמרנו את החשיבות הגדולה של לעקר את הפחד מהלב, עד כדי כך שהשם יתברך לכאורה עושה נס לחינם. הוא לא מתקשר פה בתוך הרצף של העלילה לישועה. הישועה נעשית על ידי נס אחר, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה את עיניו של הנער, והוא רואה רכב אש וסוסי אש סביבות אלישע בשביל לעקור את הפחד מליבו. למדנו כמה זה מחלה מדבקת ונוראה, הפחד, ולמדנו כמה צריך להיזהר ממנו, ואחר כך למדנו את הפירוש של המראה הנבואי הזה שהוא רואה, שהוא נאמר בקריאה הזו, אצל אליהו זה צמוד, הוא רואה רכב אש וסוסי אש שאוספים את אליהו, אז הוא צועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. זה לגמרי ברור שזה הפתרון, נכון? אי אפשר לנתק בין רכב אש וסוסי אש שבאים ואוספים את אליהו, פסוק אחרי זה, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. זה ברור שזה פירוש לפסוק הקודם. כיוצא בדבר, אנחנו אומרים שיואש, שהוא אומר לאלישע, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הוא מבקש לפרש את מראה הנבואה שראה נער איש האלוהים, ולמדנו מזה על כוחנו ועל תפקידנו לתדלק את צבא הגנה לישראל גם ברוח. ברוך אדוני, אדוני, אמן ואמן.
מדהים כמו תמיד.
כ"א סיוון.
שלום.
כ"א סיוון, יום שני, שש בערב. ניפגש, ניפגש בשמירה באיזה... קיצור, איך עוצרים את זה פה, נו?
תתקשרו אליי, 05.